אוקיי, אנחנו מתחילים היום, יש דף מאוד 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 מעניין. לרוב זה עוסק בדוד המלך והחטא שלו, והאם זה באמת היה חטא או לא. איך אנחנו מתייחסים? אנחנו נתחיל מנ"ה עמוד ב' מבני אלי. אוקיי? אז נתחיל מהנקודותיים, זה בערך 12 שורות, 13 מלמטה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל אומר בני אלי חטאו, אינו אלא טועה. שנאמר, בשם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים להשם. סבר לה כרב, זה אמר רב, פנחס לא חטא. Okay, כל ההתעסקות זה עם פנחס, האם הוא באמת חטא או אם רק חופני חטא. Okay, ויש פסוק שכתוב שם, אשר ישכבון את הנשים. אז כל המובן, האם הם באמת שכבו עם נשים? או אם בעצם זה לא ממש שעשו את זה, אלא רק אחד מהם עשה, או לא ממש שחרו מהנשים. נראה. מה פנחס לא חטא? אף חופני לא חטא. אוקיי? ואז אומרים, זה שפנחס לא חטא, לומדים משם, מקיש חופני לפנחס. מה פנחס לא חטא? אף חופני לא חטא. אלא מה אני מקיים אשר ישכבון את הנשים? אז מה זה אומר שהם שחרו את הנשים? מתוך ששהו את קניהם, שלא הלכו את הבעליהם, מעלה עליה מה כתוב כאילו שכבו. אומרים שהם דחו אנשים שילדו, היו צריכים להביא קורבן. אז הם דחו את הקורבן שלהם, ובכך דחו את זה שאנשים חזרו הביתה ושכבו עם בעליהם. ואם כן, הם בעצם גרמו לכך שהם לא שכבו עם בעליהם הרבה זמן, ואם כן, זה כאילו שכבו. אוקיי. גופה, אמר רב, פנחס לא חטא, שנאמר, ואיך הוא ידע שפנחס לא חטא? כתוב, וכאן נראה זה מוטיף שחוזר על עצמו בדף הבא. כתוב, אחיה בן אחיתוב, אחי אי כבוד, בן פנחס, בן אלי הכהן, כהן השם, וגומר. אפשר חטא בא לידו והכתוב מייחסו? כאילו, מה כתוב? מייחסים את הבן על שמו ועל שם אלי הכהן. אז זה נשמע כאילו הוא בשושלת של אנשים חיוביים. ואומרים, אם הוא באמת חטא, אז צריכים למחוק את שמו מהייחוס הזה. כי דווקא בשבת, בבית הכנסת, שאול דיבר על זה, על בית הדין, רצו יש עניין האם קוראים מישהו על שם אביו אם הוא פושע. אז זה בדיוק אותו עניין. כאילו שאם מישהו פושע, אז אולי עדיף לא לקרוא אותו שם אביו, אלא על שם סבא שלו. הוא דיבר על זה דווקא בהקשר כשמישהו עולה לתורה. ואז הוא הביא את זה להקשר אחר, שזה בתדים שמגיירים ילדים שמאומצים, ורוצים לשנות את השם שלהם, שלא יהיה שם כהן עליהם, כי הם לא כהנים, ורצו לשנות גם את השם שלהם, במקרים מסוימים רצו שהמשפחה ישנה את שם המשפחה שלהם. עניין מאוד מסובך, אבל לא לענייננו. אבל זה גם אותו דבר כאן. איך מייחסים אותו על שם פנחס אם הוא באמת חטא? והלא כבר נאמר, יחרט השם לאיש אשר יעשנו, ערב העונה מאלוהי יעקב, ומגיש מנחה לשם צבאות. אם ישראל הוא, לא יהיה לו ערב החכמים, ולא עונה בתלמידים, זה הדרש של הפסוק. אם ישראל חוטא, אז אין לו ערב החכמים, ואין לו עונה בתלמידים, ואם כהן הוא, לא יהיה לו בן מגיש מנחה. לא רק שמייחסים אותו, אלא גם הייחוד שלו לא ימשיכו להיות כהנים ומגישי מנחה. וכאן רואים, הילדים באמת היו אחר כך, בתקופה מאוחרת, היו כהנים. אלא לשמע מינה, פנחס לא חטא. אז ברור שהוא לא חטא. כי אם הוא באמת חטא, הילדים לא היו הולכים בדרכה. אלא הכתיב אשר ישכבון, אבל כתוב, אשר ישכבון את הנשים. חופני הוא פנחס. ישכבן כתיב, אז עכשיו יביאו כל הפסוקים ויגידו שזה רק ביחיד ולא ברבים. אפשר לקרוא את זה באחרת, ישכבן, שהוא שכב עם אנשים רק חופני. והכתיב, ועל בניי כי לא טובה השמועה, אז זה כתוב בניי ורבים. זה מה שאלי אומר. לא, זה מה אני חושבת השליח אומר לו. לא, זה דווקא אלי אומר, על בניי כי לא טובה השמועה. אמר רב נחמן בר יצחק בני כתיב, אוקיי? זה לא בני, זה בני, אוקיי? הכל זה מסורת, כאילו אפשר לשנות את הניקוד. והכתיב מעבירים, אוקיי? שהם, הפסוק זה, על בני כי לא טובה השמועה, אשר אנוכי שומע, מעבירים עם השם. כאילו שהם מעבירים את העם, ברבים. אמר רב נחמן בר יצחק בני כתיב, מעביר עם כתיב. והכתיב בני בליעל, אוקיי, אפשר עד עכשיו את הכל, אבל כתוב בני בליעל. שהם ילדים רשעים, שניהם, בנים רשעים. מתוך שהיה לו לפנחס למחות לחופני ולא מיכה, מעלה עליו כתוב כאילו חטא. נקודה הסופית, בדיוק הנושא שלמדנו, שמי שבידו למחות ולא מוחה, הוא גם מקבל עונש. ראינו את זה אתמול עם הצדיקים הגמורים, שגם הם מקבלים עונש אם הם לא מיחו בידי הרשעים, ואז גם אפילו השם שינה את דעתו, והבטיח להם טובה, ואחר כך רעה בגלל זה. אז בעצם אנחנו רואים, זה תמה שחוזר, וזה בא חזרה למשנתנו, שרבי אלעזר בן עזריה, הפרה שלו, יצא עם דברים שהיה אסור לו בשבת, לצאת איתם, ואז אומרים, זה לא הוא, זה השכנה, והוא מקבל עונש הזה בגלל שהוא בעצם לא מיכה בידה. וגם רואים שם שחכמים דווקא כעסו שלא ברצם חכמים. הם כן אמרו משהו כנראה. וזו הנקודה הסופית של בני אלי. ומשם אנחנו עוברים לאנשים אחרים שגם חטאו. אמר שמואל בר נחמני ואמר רבי יונתן, שהוא זה שכל הזמן, דרך אגב, הוא זה שאומר, כל מי שאומר אינו אלא חוטא, אינו אלא טועה, זה אותו בן אדם, יש לו כל מיני אנשים שחושב שהם לא חטאו, זה עמדה שלו, שבעצם האנשים האלה לא יכול להיות שהם חטאו, כי רואים התייחסות חיובית בפסוקים, זה מה המוטיב שחוזר, ורואים שפנחס הבנים שלו כן היו קונים, וגם קיבלו את היחוץ על שמו, וכל מיני דברים, אז אומרים, לא יכול להיות שהם חטאו עם ככה, אז הוא מנסה למצוא פירוש אחר. כל האומר, בני שמואל חטאו, אינו אלא טועה. Okay, ידוע שמואל שהוא היה מחזר אחרי כל עיר ועיר, הוא היה מסתובב, ובעצם זה ככה היה גדולתו כשופט. אז בעצם יש מבינים שהבנים לא הלכו בדרכה חטאו גם. אז בואו נראה. אז הוא טוען הם לא חטאו. שנאמר, ויהי כי זקן שמואל, טוב, בואו נראה, כאשר זקן שמואל, ולא הלכו בניו בדרכיו. אז אומרים, בדרכיו הוא דלא הלכו, מכתנם היא לא חטאו. כאילו, נכון שלא הלכו בדרכיו, לא היו גדולים כמותו, אבל הם גם לא חטאו, כאילו, כי אם חטאו, היו כותבים את זה. ובמקום זה, מה כותבים? הם פשוט לא הלכו בדרכיו. אלא מה אני מקיים ויתו אחרי הבצה, אבל כתוב בפסוק שהם כן הלכו אחרי הבצה, אז איך אפשר להגיד שהם לא חטאו? שלא עשו כמעשה אביהם, הם פשוט, הבצה זה אומר, הם לא היו השופט הכי טוב כמו שאבא שלהם היה. זה קשה להיכנס לנעליים של אבא כמו שמואל, נכון? אז רואים כאן כאילו הגישה של רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, זה שהם פשוט לא היו כמותו, זה לא שהם ממש עשו חטא. שהיה שמואל הצדיק, אז איך לא עשו כמעשה אביהם? שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם. שנאמר, והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל. כן, הוא עשה סיבוב כדי שאנשים לא יצטרכו להטריח את עצמם. והם לא עשו כן, אלא ישבו בעריהם. וכאן מוסיפים עוד משפט, לא רק שהם היו עצלנים וישבו בעריהם וכל אחד היה מגיע אליהם, אלא זה היה עניין כספי, כאילו, כדי להרבות שכר לחתניהם ולסופריהם. זה, רואים את זה, נכון? זה כמו הולכים לעירייה והם אומרים, אתם חייבים לקבל ללכת רק לזה או לזה, כאילו, וזה יוצא שזה האח שלו, כן? הם מנסים להרבות כסף לאנשים שמסביבם. אז הם בעצם ישבו בעיר ואמרו, כולם צריכים להגיע כדי שאנשים בעיר יקבלו יותר כסף. ולא רק זה, אבל מפרשים כאן שבעצם הם העלו את המחירים גם, בגלל שאפשר להגיד supply and demand, נכון? בגלל שכולם הגיעו, אז היה להם אפשרות להעלות את המחירים, והם דווקא עזרו לאנשים להרוויח יותר כסף. ובזה קוראים לזה בצע. אם זה ממש עבירה או לא, אז כנראה זה לא ממש עבירה, אבל זה לא בדיוק משהו חיובי. קטנאי, ביתו אחרי הבצע, אוקיי? זה כמחלוקת תנאים. כתוב, ויתו אחרי הבצע, הם לומדים מהפסוק, רבי מאיר אומר, חלקם שאלו בפיהם. הם דווקא ביקשו את המעשה ראשון, הם היו לביאים, אז הם ביקשו את המעשה ראשון שמגיע אליהם, כאילו הם ביקשו את זה בשבילם. וכאילו בעצם מעשה ראשון, אנשים בוחרים למי הם נותנים. אז הם פשוט לקחו. וגם זה אומר שגם העניים לא קיבלו. כי הם לקחו את כל זה. רבי יהודה אומר, מלאי הטילו על בעלי בתים. Okay, כאן לא היה בדיוק ברור מה זה. ראיתי פירוש אחד שאומר שנתנו להם סחורה למכור, וכאילו הם נתנו לאנשים סחורה ולקחו רווח מזה. ואז מתוך זה היה קשר איתם, ואז כשהגיעו למשפט אז הם היו עוזרים להם. משהו כזה. רבי עקיבא אומר, קופה יתרה של מעשר נטלו בזרוע. כאילו הם דווקא לקחו יותר מעשר ממה שמגיע, מה ההבדל בין זה? הם לקחו יותר, נכון. זה לא כמו הראשון שהם לקחו את כל המעשרות, אלא הם לקחו יותר מעשירית. לקחו יותר מזה. רבי יוסי אומר, מתנות נטלו בזרוע. הם דווקא נטלו את המתנות כהונה, הזרוע לחיין וכיבה שלא מגיע להם. הם גם לקחו את זה. אוקיי, אז כל מיני גישות מה הם בעצם עשו. אמר, אני רוצה לעבור, כי גם בזה אפשר, אבל עכשיו נגיע לדוד, שזה נורא מעניין. אמר שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אוקיי, הבא בתור, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה. כן, הם הולכים קרונולוגי, כן, בני אלי, בני שמואל, דוד. אוקיי, כאן קצת יותר קשה להגיד שדוד לא חטא, כי באמת, מהפסוקים, משמע שדוד חטא. אוקיי, הבאתי תנכים, אני לא יודעת אם יהיה לנו הזדמנות לפתוח את כל הפסוקים, אבל בואו נראה למה הוא חושב שדוד לא טועה, שנאמר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו. אוקיי, אפשר חייד בא לידו שכינה עמו? כאילו, איך אפשר לתאר לעצמנו שדוד חטא בחייד כל כך רציני, ובעצם השכינה עמו, לא יכול להיות?
אני מצב שחייד לחזרה בתשיבה.
נכון, נכון. אז מעניין כאן שהם לא נותנים את זה כאופציה, וצריכים לחשוב על זה. כאילו, למה לא נותנים את זה כאופציה שהוא חזר בתשובה? אוקיי? זה שאלה. שאלה עקרונית כאן בסוגיה. בואו נראה את הגישה שלהם ואחר כך נדבר. אלא מה אני מקיים? מדוע ביזית את דבר השם לעשות הרע? כאילו, אם כן, מצד אחד אומרים שהשכינה עמו, מצד שני, כתוב בפסוק. שהוא, כן, מדוע ביזית את דבר השם לעשות הרע? נתן נביא אומר לו, כאילו, איך ביזית את דבר השם לעשות הרע? אז איך הוא מפרש? שביקש לעשות ולא עשה. לעשות זה הוא ביקש לעשות, הוא לא ממש עשה, לא כתוב שהוא עשה, כן? אמר רב, רבי דעתי מדוד מהפך בדריש בזכותי. כאן הוא אומר, משפט מעניין, רב אומר שרבי, שבא משושלת של מלכות בית דוד, אז הוא רוצה להפך בזכותו של דוד. אוקיי? ובגלל זה, אוקיי? זה אולי עונה לשאלה שלך. כאילו, למה הם מגיעים למצב כזה שרוצים להגיד שלא היה חטא בכלל? כי הם רוצים להגיד, וזה לא רק דוד, אבל כל השושלת של דוד בנוי על יחסיו עם בת שבע. אז רוצים להפך בזכותו כדי להראות, כי זה לא רק עניין, אוקיי, דוד חטא או לא חטא. זה חטא שהוביל לבעצם השרשת מלכות בית דוד, וזה בעיה. אז אומרים כאן, אז הוא אומר את זה במפורש מאוד מעניין, שרבי פשוט הוא בא מדוד, ולכן הוא מהפך בזכותו. דוד, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? רבי אומר, משונה רעה זו מכל רעות שבתורה. Okay, כמה רואים שבדיוק רבי אומר את זה? שהרעה הזה זה שונה, שכל רעות שבתורה כתיב בהו ביעס. וכאן כתיב לעשות, שביקש לעשות ולא עשה. אוקיי? Okay? אז הוא עושה דרשה ואומר בעצם לכל שאר המקרים, מישהו עובר ורק כתוב ביעס, וכאן כתוב לעשות. ואם כן, הוא רוצה לבנות על זה ולהגיד, אבל רב כבר אומר שבעצם רבי עושה את זה להפך בזכותו, ורב כנראה לא רואה את זה ככה. כאילו, למרות שלא מביאים את הצד השני כאן, דווקא הצד השני מופיע במסכת אחרת, בסנהדרין, אולי נדבר על זה קצת, אבל כאן בעצם הוא אומר, מדוע בזית, אוקיי? אז הוא אומר, זה שונה. אז עכשיו צריכים להסביר בעצם, אז איך זה, איך הסיפור מתגלגל לכך שאין חטא, כן? וזה גם מה שאנחנו נלמד, בטח אתם מכירות קצת, וזה גם השפיע על המפרשים. נדבר אחר כך אם יהיה לנו זמן, כאילו לדוגמה אני כבר אקדם, כי אני לא בטוחה שנראה את זה בפנים, אבל המלבים דוגל בשיטה של הגמרא כאן, שמנסה להסביר את האירוע על פי הגמרא כאן, והברבנאו בעצם אומר לא. כאילו, הוא אומר שבעצם לקחו את זה, בואו נראה את הברבנאו. כל אומר דבי חצה, והדברים אלו לחכמנו זל הם דרכי דרש, ואין לי להשיב עליהם. ודי במה שאמרו, רבי דעתה מדביד מהפך בזכותי. ואיך מאמר שביקש לעשות ולא עשה, והכתיב מעין הכל, הוא פשוט אומר, הוא דוחה את כל מה שיש בגמרא כאן.
הוא אומר, המניע כתוב.
נכון, נכון. אוקיי, ואם כן, הוא אומר, וטוב שאומר את זה שחטא מאוד, והודה מאוד, ובדיוק כמו שאת אמרת סיגל, ושב בתשובה הגמורה, וקיבל אנשו, ובזה נתקבור עוונותיו. אוקיי? בדיוק את זה. אוקיי? זה מה שהברבנאל אומר. אבל לא כולם מסכימים. כאילו, המלבים... נכון, נכון, באמת. אוקיי? אז אפשר להסביר מכאן שבעצם לגמרא יש אג'נדה מסוימת, אוקיי? או אם זה שרבי רוצה להצדיק את שושלת בית אביב, או שאולי נמצא אג'נדות אחרות, אבל כמו אברבנאל, הוא אומר, לא צריך לקחת את זה כפשט הכתוב, כאילו, אפשר לקחת את זה ללמוד מזה משהו, זה כמו הגישה של הרמב״ם למדרשים. כאילו שהוא אומר, לא צריכים להבין את זה כמשמעו, כאילו צריכים להבין שהמדרשים נכתבו כדי ללמוד מהם לקחים. אוקיי? ולא חייבים, כאילו מי שלוקח, הוא אפילו אומר את זה מאוד, אם בא לכם פעם, קראתם את זה, הוא אומר שמי שמבין את המדרשים כפשט, הם פשוט אנשים טיפשים, כאילו, ולהבין אותם ברובד של הפשט, זה פשוט, זה לא הכוונה של החכמים, הם לא התכוונו שזה הפשט. Okay? וכאן אולי זו שאלה על המדרשים האלו. האם הוא באמת התכוון שזה פשט? או אם הוא רצה ללמד אותנו משהו? כאילו, אז בואו, אוקיי, בואו נמשיך הלאה. אדויה חיתי הקיטה בחרב, שהיה לו, לך לדונו בסנהדרין, ולא דנת. את אשתו לקחת לך לאישה, לקוחים יש לה בה. Okay? אז הוא אומר בעצם, מה קרה עם אדויה חיתה, החיתי הקיטה בחרב, למה קיטע בחרב? כי היה לו לדון אותו בסנהדרין. עמד, הוא דן אותו, שהוא מורה במלכות, נכון? הוא טען שהוא מורה במלכות, ואם כן, נגיע אחר כך למה הוא מורה במלכות. והיה צריך לדון אותו בסנהדרין, ולא דנת, ואת אשתו לקחת לך לאישה, אוקיי? עכשיו, כאן מעניין, אני ראיתי שבעצם, מורה במלכות אפשר להרוג, אני חושב, בלי ללכת לסנהדרין. אבל אומרים שעל דוד המלך היה לו לעשות את זה בגלל שאנשים לא, וזה עוד עניין שנראה מהסיפור הזה, שלפעמים המנהיגים הם צריכים רובד נוסף של, או כאילו במקרים מסוימים צריך לשמור יותר, וזה מה שגם לומדים מהסוגיה כאן, שאפילו אם היה מותר לו לעשות את זה, הוא היה צריך לחשוב שאנשים יחשדו בו, במיוחד שהוא הלך אחר כך ולקח את בת שבע, שאנשים יחשדו בו, אפילו אם, כאילו מה שמנסים להגיד כאן, שהוא בעצם לא עשה חטא, אבל הוא היה צריך להיזהר במעשה שאנשים לא יחשדו בו שעשה חטא. אוקיי? ושוב, אם ניקח את הגישה הזאת, זה שוב, אם נסתכל במדרש הזה, זה מלמד אותנו שמנהיגים צריכים לשמור על עצמם בצורה אחת. זה בא ללמד אותנו שאפילו אם, אוקיי, בוא נגיד ככה, בוא נגיד דוד כן חטא בפשט, אוקיי? אבל מנסים לקחת את הסיפור ולהגיד, אפילו אם דוד לא חטא, אם נגיד את זה ככה, ונאמר את הסיפור בזווית אחרת, ונגיד הוא לא בעצם חטא, אבל הוא היה צריך לשמור על עצמו הרבה יותר, שאנשים לא יחשדו בו שהוא חטא. והוא היה צריך לעשות דברים, במקום לשים את אדויה חיתי בפרונט ליינס ולהרוג אותו ככה, הוא היה צריך לדון אותו בסנהדרין, ולהגיד שהוא היה מורה במלכות, ואז יהרגו אותו, ואז הוא היה יכול להתחתן עם בת שבע, שהכל יהיה שקוף. כאילו הוא עשה דברים באופן ממש לא שקוף. ומנסים ללמד לקחים למנהיגים, ואנחנו מכירים את זה לצערנו מהרבה דברים בימינו, שמנהיגים לא עושים דברים שקופים, ואז יוצרים מצב שאנשים חשודים, ואו שהם כן או שהם לא, אנחנו לא יודעים, אבל שהיה עדיף להם לעשות את זה בצורה שקופה, ואז היינו מבינים. וזה נראה לי חלק ממטרת הגמרא כאן, ללמד אותנו השקיפות של מנהיגים. אוקיי. דאמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד, עכשיו אנחנו נאמר למה בעצם זה לא היה בעיה, כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו, שנאמר, ואת עשרת חריצי החלב האלה, אוקיי, זה לפני כן, כשדוד הלך לקבור את יונתן, אוקיי? כשדוד הלך לבקר את אחיו במחמן גוליית, כתוב, ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשר אלף, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. מה, אוקיי, כשאבא שלו אומר, תלך לבדוק את האחים, מה שלומם וזה, אז מה כתוב? מה ערובתם? תנא רב יוסף, דברים המעורבים בינו לבינה. הוא רצה שהוא יביא מהם גט כריתות לנשים שלהם. שדוד יביא את הגט כריתות לנשים, כדי שאנשים, הם אומרים, לומדים מכאן שבעצם כל אחד הירוצה למחמה, לא ידוע מה יקרה, אם הוא ימות, אם הוא ייקח בשבי, אם אף אחד לא יראה שהוא ימות, ואז האישה תהיה אגונה, או כל מיני בעיות יכולות להיווצר. ואם כן היו נותנים גט לאישה לפני שנוכחים, יש מחלוקת גדולה כאן מתי הגט תקף. האם הגט תקף באופן מיידי, או האם זה גט על תנאים, אני לא חוזר מהמלחמה, ואז זה תקף, ואז זה תקף ממתי, למפרה, כי בעצם דוד שכב עם בת שבע לפני שאוריה לא חזר מהמלחמה, הוא אפילו היה עדיין בחיים. אז עדיף למפרשים להסביר שזה תקף באופן מיידי, אבל היה בידוע שהוא יחזור ויתחתן איתה שוב. קודם כל, שלא נדבר על כהנים, ומה הם יעשו, כי להחזיר גרושתו, הם לא מתייחסים לזה בכלל. כאילו, אז כהנים לא עשו את זה, זה רק היה לכל שער. אולי כהנים לא הולכו למחמות, אני לא יודעת. אוקיי. ואותו הרד זה בחר בני המון. מה זה אומר אותו הרד זה בחר בני המון? עושים דרשה כאן. מה חר בני המון? אי אתה נהנה שלב. אם אתה הורג את בני המון, אתה לא נהרג, כי אתה במלחמה איתם. אף הוא יחלתי, אי אתה נהנה שלב. אוקיי, הם גם לומדים מהפסוק הזה, שהוא לא מקבל עונש על זה שהוא הרג אותו. מי טיימה, מורה במחות הווה. דאמר לי, כי מה קרה? דוד היה עם בת שבע, ואז הוא שומע שהיא בהיריון, אז הוא קורא לאוריה לחזור הביתה כדי להיות איתה, ולחזור הביתה מהמלחמה, כן, זה לפי הפשט, כדי להיות איתה, כדי שאנשים, כשהיא תלד, יחשבו שזה מאוריה חיתי, ולא יחשדו בו. עכשיו הוא אומר לו, אז הוא חוזר מהמלחמה, והוא אומר לו, לך חזור הביתה. אז אומר לו אוריה, וכאן לומדים שהוא היה מראה במחות, כתוב, ואדוני יואב, ועבדי אדוני על פני השדה חונים. כאילו, ואיך אני אחזור הביתה? לאשתי לא מתאים. כן? הוא אומר, אני לא מוכן לחזור הביתה כשכולם במלחמה. אמר רב, כי מעיין את בית דוד, לא משכח עלי בר מאוריה. דכתיב, אוקיי, בואו נפסיק כאן, אני מבינה הגמרא, לא מסבירה, מה העניין כאן במראה במחות שכותב, אדוני יואב. כן, והוא קורא לה יואב אדון בפני המלך. וזה כאילו, זה פירוש אחד. יש עוד פירוש, אוקיי, תוספות אומר אין יראה. דאין זה מורד שלא היה בליבו להמליכו לקורתו מלך, כן? אדון זה לא מלך, אז זה לא הסיבה, אז תוספות אוכל את זה. ואומר, כמו שפורש רבנו מאיר, דהבי מורד משום דבספת דקרקתי ואני אבוא הביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי. ואז הבעיה, הוא פשוט לא מסכים לעשות מה שהמלך אומר לו לעשות. וזה המורה במחות. כאילו, או שהוא קורא ליואב אדון בפני דוד, וזה לא יפה. או שהוא בעצם לא מקשיב. המלך אומר לו, ללכת הביתה, והוא לא עושה מה שהמלך אומר. וזה מורה במחות. נקודה. אוקיי. Okay. עכשיו, אמר רב, וכאן, אוקיי, okay, רב בעצם הולך בניגוד לרבי. כן, הוא אומר, הוא כן עשה עבירה, וכתוב בפסוק אפילו, כי מעיין בבית דוד, לא משכח הבא בר מדאוריה, דכתיב, אין אבון חוץ מאוריה החיתי. דכתיב רק בדבר אוריה החיתי, אוקיי? אני אקרא את כל הפסוק, אשר עשה דוד את הישר בעיני השם, ולא שר מכל אשר ציווה וכל ימי חייו, רק בדבר אוריה החיתי. כאילו בסוף חיים זה מה שכתוב עליו. זאת אומרת שהוא כן עשה עבירה כאן. אביי קשישא רמי דרב הדרב, אוקיי? אביי קשישא עושה סתירה, אומר, דברי רב סותרים את עצמו. מי אמר רב האחי? והאמר רב, קיבל דוד לשון הרע. אוקיי? אז הוא אומר, זה לא רק אוריה החיתי, הוא גם קיבל לשון הרע, זה גם עוד עבירה שהוא עושה. אוקיי? אז אומרים קשה, זה באמת קושי. עכשיו, מאיפה קיבל דוד לשון הרע? אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להיכנס לעוד סיפור מורכב ספר שמואל, עם ציווה. ציווה היה הנער של מפיבושת. מפיבושת היה הבן של שאול, okay? וציווה בעצם סיפר לשון הרע לדוד, ודוד קיבל את זה. עכשיו אנחנו נצטרך לראות את גלגול הסיפור, שוב, אם היה לנו זמן, אם פותחים את התנכים, אני רואה שלא יהיה לנו זמן לעשות את זה, אבל אני אנסה בלי זה להסביר לכם. אוקיי. אז עכשיו אנחנו בסטייה עכשיו מהנושא העיקרי שלנו. ביום הציבה למלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל, בלא דבר, וכתיב, וישלח המלך יקחה מבית מחיר בן עמיאל, מלא דבר. Okay. עכשיו, אומרים שכאן יש קצת בעיה, כי אם שמתם לב, הבלו ומילו זה בסוגריים. כי בעצם כתוב בלו ומילו עם א', עם ו', בטקסט שלנו ולא עם א', אבל כנראה היו טקסטים אחרים שהיו מופיעים עם א', ובעצם ציבה אומר למלך, מדברים על מפיבושת, והוא קורא לו בלא דבר. ואז דוד קורא לו מלא דבר. אז הכוונה שכאן בלא דבר זה סוג של גנות, שמדברים על מפיבושת, הוא בלא דבר, הוא בלי מעשים טובים, או יש כל מיני פירושים איך שמסבירים את זה, אני לא רוצה להיכנס ממש לפרטי פרטים, אבל בעצם זה דרך להגיד על מפיבושת דבר לא חיובי, ובעצם זה שדוד חוזר על אותו במקום בלו, קורא לו מלא דבר, זה בעצם אותו דבר. אם הוא מקבל את הלשון הרע. מכתך זה דשקרהו, כי הדר על שמילויה. אם הוא ראה שזה שקר, אז כשהוא הושין עליו, מה הייתה עם הקיבלה מיני? תכתיב, אוקיי, פה נראה את הסיפור, ויומר המלך, כאילו אומר, ואיה בן אדונך, אוקיי? המלך אומר לו, איפה בן אדונך? ויומר ציבה על המלך, הנה הוא יושב בירושלים. אוקיי, עכשיו, ציבה סיפר לדוד, שואל איפה מפיבושת, הוא אומר, יושב בירושלים, והכוונה שיושב בירושלים, הוא מספר לו, כתוב בפסוק יושב בירושלים, אבל הכוונה, לפי הגמרא, שהוא סיפר לו שהוא רוצה למלוך, ולמרוד נגדך. ומנהלן דקיבל מיני, אז מנהלן שדוד קיבל את זה, דכתיב, ויאמר המלך, הנה לך כל אשר למפיבושת. ויאמר ציבה, השתחוויתי ואמצא חן בעיניך, המלך. אוקיי, אז עכשיו, הם אומרים בעצם, אז הוא אומר לציבה, אז אתה תקבל את כל מה שאני מפיבושת. אני מפיבושת באמת מורה במחות, אז אני לא מוכן לקבל את זה, ובעצם אני אתן את כל מה שאני מפיבושת אליך. וציבה אומר, יופי, אני שמח. ושמואל אמר, לא קיבל דוד לשון הרע. הדברים הנקרים חזה בית, דכתיב, ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך, רואים כאן, זה מאוד מעניין, יש כל מיני שני גרסאות בפסוקים האלה. זה לא דברים משמעותיים, אבל זה מעניין שפשוט יש הרבה. אז אומרים שדוד לא קיבל את הלשון הרע, אלא הוא הכיר שמשהו לא בסדר כאן. איך יודעים? כי כתוב, מפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך, לא עשה רגליו ולא עשה שפמו ולא בגדיו ולא כיבס וכו'. ובגדיו לא כיבס. וכתיב, ויהי כי בא ירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכתי ממפיבושת? Okay, אז רואים כאן, רק שנייה, okay. אז עכשיו, בעצם מה קורה? אחרי מרד אבשלום, מפיבושת בא לדוד, okay, הוא חוזר ובא לדוד, ודוד שואל אותו, למה בעצם, כמו שציבה אמר לו, כן, למה אתה רצית למרוד בי? אוקיי? אז הוא רואה שהוא לא עשה רגליו, לא עשה שפמו, הוא לא לבש יפה, והוא חשב שזה סימן שהוא לא מכבד את דוד. אז כתוב, כי בא ירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכתי ממפיבושת, כן? אז למה לא? ויאמר, אדוני המלך, עבדי רימני. כי אמר עבדך, אוקיי, העבד, ציבה רימה אותי. איך הוא רימה? Okay, מפיבושת היה פיסח, okay, הוא לא היה יכול ללכת. אז מפיבושת פשוט יצא והלך בלי, סליחה, ציבה הלך בלי להגיד לו, okay? כי אמר עבדך, ואז אני אמרתי, אכבשה לי חמור וארכב עליה, ואלך על המלך, כי פיסח עבדך. לא יכולתי ללכת ברגע ולרוץ אחריו, אז אמרתי, בסדר, אני אכבוש את החמור כשהבנתי שהוא הלך. ואני אלך. וירגל בעבדך על אדוני המלך, ואדוני המלך כמלאך אלוקים. ואז הוא אומר בעצם, והוא הושין עליי אל אדוני המלך, כן? ואמר דברים לא טובים עליי, ואתה חשב דברים לא טובים. וזה לא נכון, אדוני המלך כמלאך אלוהים. ועשה הטוב בעיניך, כאילו תעשה מה שאתה רוצה, כאילו אני סומך עליך, ואני בעצם היית איתך כל הזמן. ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציבה תחלקו את השדה. אני כבר אמרתי שאני אחלק את זה בין שניכם, אז מה אתה מתלונן עליי? ויאמר מפיבושת על המלך, גם את הכל ייקח. זה כמו הילדים, זה כמו, אתה לא רוצה לתת את הכל בסדר, אז תן לו הכל, לא אכפת לי. אוקיי, זה בעצם הוא בא אליו בתרעומת. יפה, אתה אומר שחצי חצי, אבל הכל שייך לי. אז אם אתה לא נותן הכל לי, אז תן הכל לציבה. ויאמר מפיבושת על המלך, גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום הביתו. אמר לו, כאילו, זה מפיבושת, מה הוא בעצם מתכוון? אני אמרתי, מתי תבוא בשלום? ואתה עושה לי כך? כאילו, אני תמיד חיכיתי שתבוא בשלום, ושמרת אבשלום ייגמר, ואתה תהיה המלך. ועכשיו אתה אומר לי את זה? לא עליך יש לי תרומת, אלא על מי שהביאך בשלום. אין לי תרומת עליך, אלא על הקדוש ברוך הוא, שהוא הושיב אותך בשלום, על, על כיסך, כי בעצם לא היה כדאי לך להיות, לחזור להיות המלך, אני ממש כועס עליך. Okay, עכשיו, הגמרא תסביר למה, איך רואים שהוא בעצם הביא תרומת על הקדוש ברוך הוא. תכתיבו בן יונתן מריב בעל. וכי מריב בעל שמו, ולא מפיבושת שמו. למה קראו לו מריב בעל? בעצם שמו מפיבושת. אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו, שזה הקדוש ברוך הוא, יצתה בת כה ואמרה, ניצה בת ניצה. אוקיי, הוא מי שעושה מחלוקות עם השם, הבן של מי שעושה תרומות כלפי השם. אוקיי? ניצה הד אמרן, בסדר, ראינו מה הוא עשה. בר ניצה דכתיב, יבוא שאול עד עיר המלאק ביערב בנחל. כשהקדוש ברוך הוא אמר לשאול להרוג את כל המלאקים, אז הוא בא והתחיל לריב עם הקדוש ברוך הוא, מה, אני אהרוג גם את התינוקות וגם אלה שלא חטאו, אני לא מבין שאני צריך להרוג את כולם. Okay, אז גם הוא בא עם תרומות על הקדוש ברוך הוא. אמר רבי, מנה על עסקי נחל, זה אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שאמר דוד למפיבושת, אתה בציבה, תחלקו את השדה, יצתה בת כה ואמרה לו, רחבם וירבם יחלקו את המלוכה. Okay, ברגע שדוד אמר בסדר, אתם תחלקו את זה, אז הוא קיבל עונש מידה כנגד מידה, שהמלוכה שלו תחלק גם. כאילו זה ממש, כן? כאילו אם אתה עשית את זה ורצית לחלק ולהוריד ממנו, אז גם אתה תקבל את אותו הדבר. אמר רב יהודה אמר רב, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד, ולא עבדו ישראל עבודה זרה, ולא גלינו מארצנו. אוקיי? הם מחזירים, אוקיי, במקום, בהתחלה רצינו, כאילו הסוגיה הייתה בכיוון שדוד לא חטא. ובסוף, עם זה שרב בעצם אומר, הוא כן חטא, אבל רק בראייה חיתי, ואז מביאים לא רק שהוא חטא בראייה חיתי, גם רב בעצמו אמר שהוא חטא בחטא לשון הרע, ואומרים שמהלשון הרע, בעצם זה הביא כאילו מעניין. מחטא אחד הגיע המשיח ויצא לתאים למשיח, כן? ומחטא שני הגיע החורבן. מאוד מעניין, כן, מעניין שהם דווקא לא, כאילו, כאן לא מרחיבים, דווקא בסנהדרין, לא הבאתי לכם את זה, אבל בסנהדרין יש דווקא סוגיה ש, אני יכולה לצטט קצת, אבל שם בעצם יש את הסוגיה שדוד בעצם חטא. ומה שהוא עשה זה כן היה חטא. כן, לעולם אל יביא אדם, אמר רב יהודה אמר רב, זה גם בשם רב, לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון, שבי דוד המלך הביא עצמו לידי ניסיון ונחשב. אוקיי? ריבונו של עולם, מפני מה אומרים אלוהי דוד, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ואין אומרים אלוהי דוד. אמר אלוקים, אינו מי נשא ואתה לא מי נשא לי. כאילו, הם עברו ניסיונות ואתה לא. אז בעצם הוא מביא אותו, הוא אומר בסדר, אז אני אביא אותך לניסיון, ובדיוק באותו ערב קורא המקרה ודוד נכשל, והוא רואה אותה ולא יכול. אוקיי? וזה תיאוריה אחרת לגמרי. כאילו שם באמת הוא נכשל באופן, אפילו הוא הביא את זה על עצמו לפי זה, כן? הוא הביא על עצמו ניסיון, כי הוא רצה להיות כמו כולם, ואז נכשל באמת בניסיון. אז קודם כל צריכים ללמוד, לעומת מה שסיגל אמר לי אתמול, שהיא רק למדה את הסוגיה הזאת ובלי רב בסוף, וכשהיא למדה את הסיפור, אבל בעצם צריך להביא יחד עם זה הגישה החילופית. השאלה מה כנושא הגמרא, וכדי לעשות את זה אני רוצה לחכות עד שנגיע לסוף, ואולי אז ננסה לדבר קצת על מה כל הסוגיות עושות כאן. רצית להוסיף משהו?
כן, רק תסליח לפי זה, מסיבוב שבאמת היה
תמיד,
זאת אומרת, הוא לא
הלך לו. נכון, נכון. לפי זה, ולפי באמת הסיפור, אני חושבת שגם לפי הפשט זה יוצא, שמסיבוב שלא באמת, הוא באמת היה, הוא לא עשה בעיות, הוא באמת היה נדיבי כל הזמן, כך הוא טוען וכך כנראה זה נכון. וציבה הוא זה שגרם לפי המדרשים לפחות, אני לא מכיר מספיק טוב את הפשט, לא עברתי על כל ההשתלשלות, אבל לפי זה יוצא שהוא באמת היה בצד של דוד כל הזמן.
אז אני
רואה
שאת אמרת שאולי זה שמשיח בא מהחטא, בגלל שהייתה שם תשובה, פה אנחנו לא רואים תשובה, זאת אומרת, הוא לא חזר בתשובה על
על הלשון הרע. יפה, 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 זה מאוד מעניין, אולי דווקא בגלל זה, זה מעניין שסביה לא מביאה את זה כאן. זה חסר כאן, העניין של תשובה, זה באמת חסר בכל הקטע, אולי זה פשוט לא הכיוון של הסוגיה, אולי זה גם ברור מאליו, כי הוא אומר את זה במפורש בטקסט, והם לא צריכים לדבר על זה. נכון, אתמול אנשים מתו בגלל שהם אפילו לא חטאו, כן? או שהם לא מיכו באנשים שחטאו, כן. אז אוקיי, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל אומר שלמה חטא אינו אלא טועה, שנאמר ולא היה לבבו שלם עם השם אלוקיו כלבב דוד אביו, כלבב דוד אביו הוא דלא אהבה דלא הבה, כן? הוא פשוט לא היה מספיק כמותו, כמו בני שמואל, אותו דבר. מכתנני לא חטא, אלא מה אני מקיים, והיא לעת סקנת שלמה, נשים יתו את לבבו. היא כדרבי נתן, דרבי נתן אמרה מכתיב, והיא לעת, אוקיי, הוא אומר, יש סתירה בפסוק. והיא לעת סקנת שלמה, נשיו יתו את לבבו. והכתיב כלבב דוד אבי. כלבב דוד אבי הוא דלא מכתא, דלא הבה מכתנני לא חטא. הכי כמר, והיא לעת סגנת שלמה, נשב איתו את לבבו ללכת אחרי אלוהים אחרים, ולא הלך. והכתיב, אז יבנה שלמה במה לחמוש, שיקוץ מואב. Okay? אז בעצם, מצד אחד כתוב שהוא בנה דברים לעבודה זרה, מצד שני כתוב שהוא לא בנה. Okay? אז אומרים, שביקש לבנות ולא בנה, כמו דוד, אותו דבר. אלא מעטה, אז יבנה יהושע מזבח להשם, שביקש לבנות ולא בנה, אז יבנה, כן, אותו לשון בדיוק. אז מה, הוא לא בנה? ברור שישוע בנה מזבח. אלא דבנה, הכנה מדבנה, אז ברור ששלמה כן בנה. אלא כדתניא, רבי יוסי אומר, ואת הבמות אשר פני ירושלים אשר מימין להר משחה, אשר בנה שלמה מלך ישראל להשתרות, שיקוץ זדונים וכו'. אוקיי, אז עכשיו מדברים על הבמות שהוא בנה, אוקיי? אפשר אסבה ולא בירם, אוקיי, מה כתוב כאן? זה פסוק שמוזכר ביושיהו. שיושיהו, כן זה נכון. שיושיהו פשוט הסיר את כל הבמות ששלמה בנה מאז. Okay? אז אומרים, אפשר בעצה שהיה מלך טוב ולא בירם, יהושפט ולא בירם, מה כל הזמן משלמה עד יושיהו היו מלכים טובים. אפשר שהם לא בירו אותם? עד שבא יושיהו בירם, ובירם, ועלו כל עבודה זרה שבארץ ישראל עשה ביהושפט בירום. אלא מקיש ראשונים לאחרונים. מה האחרונים לא עשו ותלה בהם לשבח? אף ראשונים לא עשו ותלה בהם לגנאי. כמו שיושיהו לא באמת הסיר את כל הבמות האלו, כי חלק כבר הסירו אבותיו, אבל ייחסו את זה עליו, אז גם שלמה לא ממש בנה אותם, אבל ייחסו אותם אליו לגנאי, אוקיי? והכתיב, היה שלמה הרע בעיני השם, אבל כתוב במפורש שהוא עשה רע. אלא מפני שהיה לו למחות בנשיו ולא מיכה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא. רואים את הקו בכל הסוגיות האלו שהיו עליהם למחות ולא מיכו. אמר רב יהודה אמר שמואל, נוח לו לאותו צדיק שיהיה שמש לדבר אחר ואל יכתוב בו ויעש הרע בעיני השם. אמר רב יהודה אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה בפרעה, הכניסה לו 1,000 מיני זמר, ואמרה לו, כך עושים לעבודה זרה פלוני, וכך עושים לעבודה זרה פלוני, ולא מיכה בה. אוקיי? פשוט מספרים עליי שהיא עשתה כל מיני דברים, והוא פשוט לא מיכה. אמר רבי יהודה אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועלה בו סרטון, ועלה ונבנה כרך גדול של רומי, בדיוק כמו דוד. הוא זרע את הזרעים שגרמה לבניית רומי, אוקיי? שבעצם השחיתו אותנו, כן? חורבן בית שני אפילו, לא הראשון אלא השני. למה השני? ראיתי התייחסות, כי השני בעצם זה שעדיין תקף בימינו, כאילו זה האחרון החזן. במנית אותנו, אותו יום שכניס ירבם שני עגלי זהב, ואחד בבית אל ואחד בדן, נבנה צריף אחד, וזהו איטליה של יוון. אוקיי, שזה אומרים שזה החלק בין יוון לאיטליה, שעליו נבנה יוון, שזה גם משהו באותו סגנון, אבל לא קשור כל כך לשלמה. אמר שמו בר נחמני, אמר ביונתן, כל אומר יושיהו חטאינו על התואר, שנאמר ויעשה ישר בעיני השם וילך בכל דרך דוד אביו. כאן יש אזכור של תשובה, אוקיי? קצת בכיוון אחר. אלא מה אני מקיים וכמו לא היה לפניו מלך אשר שב וכולי? כתוב שהוא שב אל השם. אז איך זה, ברור שהוא כן חטא. אז הוא אומר לו שכל דיין שדם, שכל דיין שדם מבין 8 עד 18 החזירן. כאילו כל הדינים שהוא עשה, הוא התחיל למלוך בגיל 8. כל מה שהוא דם מ-8 עד 18, הוא החזיר כשהוא היה המלך, כאילו זה התשובה שלו. לא שהוא באמת חזר בתשובה, אלא שהוא אמר, אולי טעיתי, אולי זה, אז הוא החזיר את כל הכספים של כל הדינים שהוא דם עד גיל 18. שמה תאמר נתן מזה ונתן לזה. תמול אמר בכל מעודו שנתן להם משלו. הוא דווקא נתן את זה מהכסף שלו, הוא החזיר כסף לאנשים מהכסף שלו. ופליגה דרב דאמר רב, אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיושיהו בדורו. ואחד בדורנו, אוקיי? הוא אומר, הבעלי תשובה הגדולים, אוקיי, רב חלק עליו, בדיוק כמו, כן? רב, לא היה לו בעיה לרב להגיד אנשים חטאו. כאילו, כנראה זה גישות שונות, האם אפשר להגיד שאנשים חטאו, או אי אפשר להגיד שאנשים חטאו. אז הוא אומר, לא, הוא היה בעל תשובה, בדיוק הנקודה של סיגל, הוא רצה להראות שאנשים יכולים לחזור בתשובה, וזה מבורך, וזה הכי טוב, ואין לך גדול יותר מיושיהו, ועוד אחד בדורנו. אז מנו, מי זה היה בדורנו? אבא עבור את רבי ירמיה באבא. ואמר לה, אחה, שהוא אח ודה אבא עבור את רבי ירמיה. כאילו, באבא, או הוא או האח שלו. דאמר מר רבי אבא ואחה, אחיה, והם היו אחים. אמר רבי יוסף, ועוד אחד בדורנו, יש עוד אחד בדורנו, שהוא בעל תשובה גדול, ומנו אופן בר נחמיה. ריש גלותה, אוקיי? הריש גלותה הוא בעל תשובה, אתם זוכרים את הריש גלותה, שדיברנו עליו בצורה לא חיובית. אז כמה רואים שהיה ריש גלותה שכן. והיינו נתן דצוציתה, אוקיי? יש כל מיני פירושים מה זה דצוציתה, לא ניכנס. אמר יוסף, הווה יתבינה בפרקה והווה כמנם נם. הייתי, אוקיי? אתם יכולים להזדהות עם זה. הייתי יושב בשיעור והתחלתי לנמנם. וחזה בחום את הקפש את ידי בקבלה. וראיתי אותו בחלום שפושט ידיו וקיבלו אותו, כאילו קיבלו אותו בחזרה בתשובה. וכך מסיים הפרק, חד שלך במה בהמה, דווקא בנקודה של החזרה בתשובה. אז יש את התשובה בסוף, אוקיי? כל זה הגיע בגלל הרב אלעזר בן עזריה, וזה שפרה שלו יצא עם דברים, כן, שאסור היה לטלטל אותם, וחכמים שלא ברצון חכמים. ואז מזה הגענו לכל מיני עניינים, ניסינו להגיד זה לא הוא שעשה. כאן רואים שהמדרשים הלכו לכל הכיוונים, כאילו של פרשנות לאותה משנה. האם רב אלעזר בן עזריה באמת חטא או לא חטא, ואם הוא לא חטא אז בשביל מה כותבים עליו שהוא חטא? ואז אומרים אולי בגלל, וכאילו יש כל מיני, אם אפשר לראות, מוטיבים כאן. כאילו אחד זה מוטיב החכמים או מנהיגים צריכים להיות יותר זהירים, ובעצם אם השכינה שלו עושה משהו, ואולי מה הבעיה אם השכינה שלו יוצא ככה, הפרה של השכינה, אנשים אולי יחשבו שזה פרה שלו, כן? ומנהיגים צריכים לשים את עצמם במקום
שזה מותר, כי הוא לא
מיכן לידע. נכון, גם זה. ואם כן, הם צריכים מאוד להיות זהירים. ראינו את זה גם לפני כמה עמודים עם שעכשיו ברח לי מהראש, אבל גם על אנשים שצריכים להיזהר, חכמים שהוא אמר, אפילו שאני זה, אני לא עושה ככה, כי אני צריך, מה זה היה בדיוק ש... לא זוכר בדיוק, אבל היה מקרה לפני יומיים שלוש, או אולי קצת יותר, על שהוא צריך להיות יותר זהיר, כאילו מצד אחד אפשר להתיר לאנשים יותר, אבל אנשים המנהיגים צריכים להיות יותר זהירים. וזה כיוון מהלך אחד כאן, שמנהיגים צריכים להיות זהירים, וראינו את זה במיוחד בדוד, שכמו, אם הוא באמת, בואו נגיד שדוד לא חטא, אפילו אם הוא לא חטא, הוא לא עשה את הדברים בצורה נכונה, כי בעצם הוא הביא חשב על עצמו, אוקיי? וזה שוב, זה לא משנה אם זה האמת או לא, זה המסר שחמים רוצים להעביר כאן, שהגדולים צריכים להיות מאוד זהירים, כי אנשים ילמדו מהם, ובמיוחד אולי בדברים של שבת, כאילו, חשבתי, מה זה קשור למסכת שבת? מסכת שבת יש כל מיני דברים, כשמחממים אוכל, כשיוצאים עם חפצים, אנשים רואים ולומדים רוב הדברים האלה מהרחוב, כאילו מהסביבה, מהמשפחה, ממה שעושים בבית. אז המנהיגים במיוחד, או אפילו כל בן אדם, צריך להיות להיר מה הוא עושה ואיך אנשים לומדים מזה לקחים. ולכן בכל מיני דברים, צריכים להיות מאוד זהירים, אפילו ביושיהו רואים את זה בסוף. כאילו הוא חשש שאולי הוא עשה טעות כדיין, אם כן הוא החזיר את כל ה... כסף, כאילו צריכים מאוד להיות זהירים, מי שבא לדון, מי שבא לכן, הבני הכהנים, הבני אלי, כל אלו היו בתפקידים מאוד בכירים ואחראים על אנשים. והגישה של רבי יונתן, רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן, זה להגיד שכל אלו היו צריכים להיות הכי זהירים בעולם, שאנשים לא יחשדו בהם בכלל. Okay? שוב, זה לא משנה אם זה האמת או לא. רוצים ללמוד לקח מכאן, זה המטרה כאן. לשים חוט מקשר בין כל הסיפורים, זה היו בני מנהיגים, והיו בסיטואציות, והיו צריכים להיות זהירים מה עושים, והוא קישר את זה דווקא לרב אלעזר בן עזריה והפרה שלו, שאו זה באמת היה פרה שלו, או פרה של מישהו אחר, אבל לא משנה, הוא היה צריך להיות אחראי על זה. וגם לוקחים את זה לכיוון של הלא מלכו בידם, כאילו שעל כל בן אדם, חל אחריות למחות ביד אחרים ולהרגיש את עצמנו כמנהיגים. כאילו אנחנו לא יכולים לשבת בשקט ולא לעשות כלום, אלא אנחנו אחראים על כולם. וגם בעקבות העניין הזה מנעו כל מיני מקומות שאנשים קיבלו עונש על זה שלא מלכו. אפשר להיות הכי צדיק בעולם, אבל אם את יושבת בתוך 400 שלך ולא מסביב ולא מסתכלת על מה קורה ולא, אז זה גם עונש כאילו להיות בכיוון הזה. אז כאילו זה עבירה. ושוב, אני חושב, הם גם קצת ניסו להביא קצת את הכיוון ההפוך תוך כדי שדוד כן חטא, או כאילו גם כיוונים אחרים, אבל זה לדעתי המהלך של הסוגיה כאן, גם החייבים למחות באחרים, כאילו שזה הכל מתייחס לאחריות אנשים על אחרים, אחריות על המעשים שלהם, בגלל שזה משפיע על אחרים. וזה בעצם הכיוון כאן. מה זה קשור לשבת? אז כמו שאמרתי, אולי בגלל שלומדים רוב דיני שבת ממה שרואים, אולי זה רעיון, צריכים לחשוב יותר ולחפש עוד למה זה קשור. כאילו, אפשר להגיד זה קשור בגלל רבי אלעזר בן עזריה, אבל אני אשמח אם הסיפור של רבי אלעזר בן עזריה בא כאן ללמד אותנו משהו יותר רחב על הפרק שלנו, על המסכת שלנו. אז הצעתי אפשרות אחת, אבל אולי יש עוד אופציות. רצית להגיד משהו?
שהנושאים האלה לא עולים במסכת אבות, אם לא מדברים על הנושא הזה
של... על שמנהיגים, כן, זה עולה הרבה במסכת אבות.
כי שם זה מאוד ברור.
אבל אין גמרא על זה. אין גמרא על זה. כאילו שם זה...
הנושא פה מאוד מורפל, הוא לא ברור בכלל.
זה יותר מורפל, זה הסגנון של הגמרא לעומת המשנה. כאילו המשנה אוהבת להגיד דברים בצורה מאוד פשוטה. הגמרא אוהבת לתפור את דברים בצורה... זה כמו סיפורים, כן? ספרים של ילדים, אוקיי? יש ספרי ילדים שאני בדרך כלל לא דוגלת בשיטה הזאת, שמספרים בדיוק את המעשה, וכדי ללמוד את הלקח זה כל כך ברור, אבל זה לא בצורה של סיפור. ואז בסדר, קוראים את זה, כאילו, אני אח גדול, ויש לי אחות קטנה, פתאום נולדה, ואוקיי, אני רוצה להרביץ לה, ואני... מספרים בדיוק, אבל כשמספרים את זה בסיפור, בתוך כדי הסיפור לומדים את הלקח, זה דרך הרבה יותר טוב ואפקטיבי ללמד לקחים. אז זה הסגנון של הגמרא לעומת המשנה. המשנה אומרת את זה ככה, כן? אל תקחו, אל תרדו אחרי הבצע, ואל, כאילו, כל מיני עניינים לדיינים, למנהיגים, צריכים להתנהג בצורה כזאת. בסדר, אנשים קוראים את זה, מבינים, אוקיי. אבל כשקוראים את זה בתוך סיפור, ואז גם מה טוב בזה? הבן אדם מדמיין את עצמו בתוך הסיטואציה, כאילו כאן מה שיפה, יש כל כך הרבה תיאור לדוד המלך ומה הוא חשב, מה עבר עליו, מבינים אותו הרבה יותר טוב מה החשיבה ואיך זה מתקשר אליי, כאילו מתי אני מצאתי את עצמי בסיטואציה כזאת ואיך אני נהלתי. רואים את זה ומבינים את זה הרבה יותר טוב, למרות שזה לא ישר. זה דרך לא ישיר ללמד לקחים, אבל בתיאורים של אנשים ושל סיפורים מעשים, במיוחד עם הלשון הרע, כי הם מבינים איכשהו חשב שמפיבו שבאמת היה נדל כציבה, סיפר לו, וכך הוא הבין, וכך רואים את הבעייתיות של לשון הרע. על כדי כך שאומרים שבגלל זה גם נקרא בית המקדש. שוב, זה זה, זה קפיצה, אבל מנסים לתאר בצורה שאנשים מבינים, בסיפורים, ככה אנשים לומדים. אז, אז זה הדרך של הגמרא כאן, ללמד אותנו כל מיני לקחים לגבי, גם לקיחת אחריות בעצם, אם אפשר לקרוא לזה. ואז אפשר ל... חשבתי גם, במה בהמה, כאילו, הבהמה שלי יוצאת ואני מקבלת עונש, אפשר לראות את זה ככה, אולי זה באמת, אם נחשוב על זה עכשיו לדקה, אני יודעת שעברנו את הזמן הרבה, אבל שהבהמה, כאן יש פרק שלם על משהו, שהבהמה שלי יוצאת ככה ואני מקבלת עונש על זה. כאילו, מי נענה שהבהמה לא מקבל עונש, שביתת בהמה, כן? זה עליי. אז זה גם מצב, אני אחראי על מעשים של אחרים, הנה. זה אולי גם עניין, כאילו אולי גם במה אישה יוצאנו, דווקא לא באישה, כי האישה אחראית על מעשים שלה. אבל במבה בהמה זה בעצם אני אחראי על מעשים של מישהו אחר. אני אגיד, מה, את הבהמה שלי יצאה מחוץ לחצר, אני לא ראיתי, אני לא שמתי לב, מה, אני אחראי שהוא הביא את זה ארבע מברשת הרבים, הוא יצא חוץ לתחום, הוא, מה, זה אחריות שלי? כן. זה אחריות שלך, ורואים גם במיוחד ובבקם, כל אחריות של הבן אדם על הבהמה שלו. כן, צריכים לקחת אחריות. והרבה פעמים אומרים, מה עשיתי? הוא פרק את הגדר, ואז באה הלכה להגדיר בדיוק באיזה מקרים אתה כן חיה, באיזה לא, באיזה מקרים זה אחריות שלך, באיזה מקרים כבר לא אחריות שלך. אז זה גם, זה אולי קשור לנושא של אחריות. אנחנו כן אחראים להתנהג בצורה מסוימת, להיות אחראים על לא רק מעשים שלנו, אלא השלכות לאנשים אחרים. או מעשים של אחרים, שאנחנו צריכים לשלוט גם בהן, ואיפה שאפשר לנו. ולנסות כמיטב יכולתנו כן לשלוט על דברים אחרים, ולא רק על 400 שלנו. אז 400 דווקא, כן, לטלטל 400.
אני מעניין, אבל שברגע שאתה נסת, שיש חובה למחות על עשייה, שאתה כן יכולה להגיד בשבת, אם אתה רואה שמישהו עושה משהו, מה אתה צריך לעשות בעניין? היא עושה סוגיה מאוד גדולה. אבל אז אם אנחנו לוקחים את הצעד אחורה, אם אנחנו צריכים למחות אחורה לאבות שלנו, ולהסתכל אחורה באבות שלנו, למחות על מה שהם עשו, וכאן יש את הדיון הזה, כי אומרים, טוב, אז בואו נסתכל על האבות של הנכדים של אבותינו, ואז יש ויכוח, האם אנחנו עושים את זה או לא.
מעניין, את קושרת את המיחו בידם גם למחות על מה שהם עושים, ביקורת. כן, כן, זה מעניין. נכון, זה דווקא אותו נושא, זה בעצם זה שאנחנו אומרים שהם לא מיחו, אז גם אנחנו, האם אפשר למחות אחורה, ללכת למה שאבות עשו ולהגיד מה שעשו זה לא טוב, להגיד שלא ברצון חכמים עשו, כמו במשנה. נכון. ואז יש ביקוח, האם מותר או האם אסור.
מה החיים של הביקורת?
זה גם כאילו מה הביקורת. נכון. נכון מאוד. יפה. אוקיי. דף מעניין.